שלום, ערב טוב. אנחנו בסימן ו' בפרק 13. כבר קראנו את זה והתחלנו ללמוד, ואמרנו שנחזור פעם נוספת. אמר רבי יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח, אשר בהר אפרים מצפון להר געש, מלמד שגעש רגש עליהם ההר להורגם. ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם. כמו שאמרנו, שהוא לא אומר מתעצל מלהספיד את החכם, אלא מתעצל בהספדת החכם. תוך כדי שהוא מספיד. ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של חכם, אלא שהוא מתעסק בו בעצלות. כלומר, מה זה בעצלות? לא, בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה הראוי להבליט ביחס להספדו של חכם. ואיך יכול להיות שזה המצב? ותוכן העצלות באה, או תוכן עצלות באה, מפני שבכל הערכה של החכם, הלו ישנן מעלות גלויות, שבחיי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה מקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים וביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, שערכתן היא נודעת וניכרת. כל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של חכם, נוגע אל לבבו, וכל מה שהוא מספיד אותו איננו נוגע, כי אם על הדברים, על דבר הדברים הגלויים, והתועלת המעשית המפורסמת, שהכל מרגישים את חסרונה, בעת סילוקו של החכם, אבל באמת זאת היא עצלות. מפסידה מאוד. כי לא די שלא נגע, זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שערכו הסיגולי אין לו שיעור, והערכה במידות החושים ואורחות הפרסומיים, אלא שגם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים, איננה באה למיטתה על פרקם וסדרם האמיתי, מפני שכולם, הלא הם יונקים בפנימיות, מאותו הכוח הגנוז, שלא נחשף ולא נגלה לרבים, לא נתגלה לרבים. אז עוד פעם. תוכן העצלות בה, מה העניין של העצלות? מפני שכל הערכה של החכם, שבכל הערכה של החכם, לא ישנם מעלות גלויות ומעלות סתומות, חתומות. ישנם אצל החכם מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו במה שהוא חכם ויודע לתת עצות ויודע הלכות ויודע לתת שיעורים והרבה דברים שאנחנו יכולים ליהנות ממנו. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה בכל יתרונותיה מקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים וביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של השפעות המגולות, שערכתן היא נודעת וניכרת. אז כמו שהזכרנו את זה, אני חושב, יועצון מפני אבינים שבשמיים, לקיים בנו חכמי ישראל, הם אנשיהם ובניהם ובנותיהם, בכל מקומות מושבותיהם. זה מה שאנחנו אומרים בשני וחמישי, או מתי שאנחנו אומרים את זה. זה משום שהערך של התלמיד חכם הוא לא מצד מה שאנחנו נהנים ממנו, בראש ובראשונה. לא מצד מה שהוא פועל עלינו באופן גלוי. אלא שיש ערך עצמי למציאותם של חכמים בישראל, באשר הם שם. והם פועלים פעולה סיגולית, נעלמת, בלתי מדידה. אבל הפעולה הזאת היא פועל יוצא של הערך העצמי שלהם, של הקדושה הנפשית שלהם, של הגדלות, של עומק השאיפות, עומק המחשבות, עומק המסעות הנפש, הדמיונות, וכל הטוב שעצור באוצר הנפש של אדם גדול, של תמיד חכם, של צדיק, שבחיי החכם ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת, סגולתו ערכו היקר, ואולי גם הכוח של הפעולה הסיגולית. זאת אומרת, יש לו ערך עצמי, גם אם הוא לא פועל, וחוץ מזה הוא פועל. אבל הוא פועל באופן סיגולי, כלומר, לא באופן גלוי, ממשי, בחין. וצריך להבחין בשתי הבחינות האלה. עצם מציאותו של תמיד חכם, גם אם נגיד הוא בכלל לא היה פועל. יש לזה חשיבות גדולה, כי בזאת המציאות כולה מקבלת משמעות וערך במה שבקרבה קדוש. כל המציאות זה מערכת אורגנית, וכשישנו מקום ששם הופיעה הרוממות האישיותית, הקדושתית, הרעיונית, המוסרית, הפנימית, גם אם נגיד והוא לא פועל שום דבר על חוקים מחוץ לו, אבל עצם מציאותו מגלה את הערך הווייתי של כל היש. וחוץ מזה, סמוך לחכם, לתלמיד חכם, ברכה, פעולתו העצמית, ערכו העצמי של תלמיד חכם, הוא גם גורם לפעולה סיגולית של שפעת חיים, שפעת אור, קדושה, רוממות, עדינות נפש, רגשי ידידות, שלווה, שמחה, נחת, וכל מילי דמטה שמופיעים בלבבות, בלי שיש מי שמעלה על דעתו מי הוא הגורם לכך. מדוע קם אדם בפוקר עם מצב רוח טוב? לא חושב שיש לזה קשר למישהו. וזה יכול להיות שזה קשור להשפעתם של נשמות טובות, אישיויות טובות, אנשים גדולים, והקרינה האישיותית שלהם שפועלת על כל המציאות כולה, באופן מסותר, צנוע. אוצר גנוז שהוא בנפש החכם שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע. והיא פועלת בשני מישורים. במישור שאתה לא יכול לסמן בכלל מהו. ובמישור שאתה יכול לסמן מהו. במישור של הפעולות הגלויות. במציאות הגלויה, בכל הרבדים הגלויים של החיים, גם שם הפעולה הסיגולית, יש לה את האימפקט שלה, יש לה את ההשפעה שלה, את המשקע שלה. סגולתו מקודשת פועלת באופן מסותר וצנוע, אפילו על האיכות של ההשפעות המגולות. אינם דומות ההשפעות המגולות בעוצמתן, באיכותן, כאשר הן משולבות בכוח הסיגולי הפנימי הצפון בהם, לכשהן לא משולבות בכוח פנימי צפון בהם. הן בעצמם פועלות יותר טוב אפילו את פעולותיהם הגלויות, הממציות. כי סך הכל, הנשמתיות הזאת, הנפשיות הזאת, של התלמיד חכם, של האיש הגדול, הקדוש, היא פועלת על הכל. והדברים האחרונים האלה שאנחנו אומרים, שהם אינם ההשפעות הממשיות של התלמיד חכם, לא מה שכולם מרגישים ויודעים ומכירים ושומעים, קראו את הדברים שלו ואת הלימודים שלו ונהנים ממנו עיצה ותושייה וכו'. אז זה כולם יודעים, ויבכו כולם את אהרון, כי ויבכו, כי הם ישמעו כולם, כי מת אהרון, ויבכו את אהרון. כי כולם 30 יום הם בדיכאון. למה? כי אהרון, איך אפשר לחיות בלי אהרון? היה כזה טוב, אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריאות, וכמובן התורה. אז כולם מכירים את אהרון, ויודעים את פעולותיו הטובות. עכשיו שמת, אז מה יהיה עלינו? אז זה כולם זולגים. אבל את ההשפעות של מי שהוא לא מכירים אותו כי אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריאות בכוונתו. אלא חוץ מזה, יש לו פעולות, או יש לו ערך מציאותי, שעד רבה, נשאלת השאלה, מהו? ומאחר שנשאלת השאלה, מהו? להסביר מהו. כשאתה מסביר, תדע מי יבין, מי מכיר, מי יודע. וזו נקודה בעייתית, שאפילו תלמידי חכמים, אם תאר לעצמי שאלה שלו שהספידו את, 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 את יהושע בזמנו, מן הסתם היו הזקנים, למי נתנים להספיד? לנשים עבדים וקטנים? מן הסתם הזקנים, כי יהושע, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, אז מן הסתם זקנים של אותו דור. אז הם היו המצפידים, והם התעצלו. אבל הזקנים האלה היו יותר גדולים מהנביאים. ואם זה, פה ישנה עלילות להתעצלות, והרב מסביר, לאי הבחנה, אי מתן משקל ראוי, לאי הערכה במידה הראויה, לנקודה הזאת, כי הנקודה הזאת היא נעלמת ולא מורגשת, ושאלה אם היא מושכלת, וכתוצאה מזה לא יודעים, גם כשאומרים שזה חשוב, אבל לא מבינים עד לאן החשיבות מגיעה. שיש סיכוי שהחשיבות של הממד הנעלם הוא יותר חשוב מכל ההשפעות הגלויות. וזה בעצמו מה שמפריע לעניין. זאת אומרת, ככל שאדם יותר גדול, ואפשר יותר בקלות לתאר את מפעלותיו, את חיבוריו, וספריו, והשפעותיו, ושיעוריו, וחברתיותו, וכולי, ואפשר לדבר ספרים על כל אחד מה שקרה לי איתו. זו הנקודה המסוכנת. כי כולם יודעים כמה הוא גדול, כולם יודעים כמה הוא נהדר, כל אחד יש לו סיפור אישי של מה שהיה איתי וזה, והוא עשה לי מויפס, ותוצאה זה בכלל זה שיש לי ילדים, זה קצת מהברכה שלו, וזה, וכל מיני, ככל שיותר נהרגים סיפורים מהסוג הזה, הסכנה יותר גדולה להתעצלות בהספדו של החכם. כי מה שהמון מתפעל ממנו, המון, עוד פעם, אני טועה במה שאני אומר פה, פעמות. מה שבני אדם, אפילו אתם וחכמים, מתפעלים ממנו בצורה טבעית, זה יותר ממה שזה מגלה עליו, זה עלול להסתיר אותו. כי זה מסיח את תשומת הלב מהנקודה החשובה, שהיא עוד הרבה יותר חשובה מזה. והרבה כבדת משקל. ועיקרה, אשר הממדים הגלויים. וזה בעצמו עלול לגרום את ההתעצלות. זה הסכנה להתעצלות. אז עוד פעם בפנים. תוכן העצלות באה מפני שכבכל הערכה של החכם, הלא ישנה מעלות גלויות, כבחי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים וביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנות, שהוא בנפש החכם, סגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מסותר וצנוע גם על האיכות של ההשפעות המגולות שערכתן היא נודעת וניכרת. זה מה שאמרתי בעל פה, הרב לא כל כך אומר את זה פה, אבל זה נכון. הרב גם אומר את זה במקומות אחרים. שהערך יש, זה שלוש רמות לערך. יש ערך עצמי, לא בגלל שהוא פועל בכלל. אלא עצם מציאותו, זה דבר אחד. וחוץ מזה יש לו השפעה סיגולית, וחוץ מזה יש לו השפעה גלויה. שלוש רמות. פה הערך העצמי קצת לא... אין דיבורים על זה. אבל אולי בלוע, ככה. אני יודעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה מקושרים בנפש החכם יכולים להתגלות ומפעלים ומתאים, ישנו אוצר סתום וחתום. עכשיו, האוצר סתום וחתום, אז הרב אומר, והוא חשוב בעצם, הוא לא היה צריך, בשביל להגיד מה שאני אומר, היה צריך להגיד, והוא נותן ערך מצד עצמו. הרב לא הוסיף את המילים האלה, אבל הוא ממשיך, הוא לא אומר נגדם, הוא אומר, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת פועלת. אבל אני מדגיש לא לחשוב שרק בגלל שהיא פועלת, זה מה שנותן את החשיבות של העניין. אם כי לכאורה זה מה שהרב אומר פה. אז אני אומר, הוא לא אומר את זה מפורש, ואני אומר, מסתם הוא לא חולק על מה שאני אומר. כן, סגולתו פועלת, ואם לא הייתה פועלת, תמיד סגולתו פועלת. ואם לא הייתה פועלת, גם טוב. זה גם חשוב. שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן, באופן מוסתר וצנוע, והפעולה פועלת על שני מישורים. על מישור נסתר, ופועלת גם על המישור הגלוי. אתם מבינים את כל הבחינות שאומרים, אמרנו פה המון בחינות. עוד פעם, סיכום. א', יש השפעה גלויה ממשית, וזה כולם יודעים את חשיבותו של חכם. חוץ מזה, יש מציאות נסתרת, של נפשיותו העצמית של החכם, שהרב לא כל כך מדגיש את זה פה, אבל מכל מקום צריך לדעת שעצם מציאותו היא בעלת חשיבות עצמית, היא רצון לפני אבין שבשמי, וקיים בנו חכמי ישראל, בכל מקומות משוותיהם. שיש תלמידי חכמים, זה חשוב לנו. זה כמו אתם יודעים, עם ישראל הוא בבחינת התלמיד חכם שבאומות. אומר אור החיים הקדוש, שאנחנו תכף ביורצייט שלו השבוע, אז טוב להגיד משהו טוב בשמו, אם כי זה השפעתו הגלויה. אבל אשרי עולם שאומה זו בתוכו. כשיש בעולם אומה כזאת, זה עולם במשמעות אחרת. לא בגלל שהיהודים מקלבי פרס נובל, ובגלל שיהודים עושים כך ועושים אחרת. אלא בגלל שיהודים משפיעים השפעה סיגולית על העולם. ולא רק בגלל שהיהודים משפיעים השפעה סיגולית על העולם, ועוד יותר מה שיהודים משפיעים השפעה סיגולית על העולם, האומה משפיעה השפעה סיגולית על העולם. האומה, אם היא לא הייתה משפיעה, גם אז אשרי העולם שאומה זו בתוכו. כי בזאת, בתוך העולם, יש, אני אגיד, חלק עד שם עמו. אז מופיע חלק אלוהי בתוך העולם. יעקב חבל נחלתו. אז מופיע פה, אז יוצא שהעולם הוא אלוהי. למה? כשיש פה חתיכה אלוהית. ואין חתיכה במציאות, אלא מתגלה שהמציאות כולה היא אלוהית. והראיה, המציאות של עם ישראל. אז שלוש אומות, השפעה גלויה, השפעה סיגולית, השפעה עצמית. לא השפעה, ערך עצמי. במקביל, התלמיד חכם, יש לו ערך עצמי, אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם, ותמיד כשיש אוצר גנוז וסתום וסגולה עליונה, סגולת הסגולה שהיא גם פועלת באופן סיגולי. ופועלת באופן סיגולי שתי בחינות. עד אתה אמרנו שלוש בחינות, כן? ובהשפעה שתי בחינות. בהשפעה סיגולית שתי בחינות. השפעה על המציאות הנסתרת, והשפעה על המציאות הגלויה. אז, שסגולתו המקודשת פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, היא פועלת באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, וגם על האיכות של ההשפעות לא מגולות. בכלל, צנוע וסתום, אתה יודע בכלל איפה זה משפיע. משפיע בנשמות, משפיע משפיע במקום שלא עולה על הדעת בכלל שזה משפיע. אבל על הדברים הגלויים, על מבט כל עין, על כל מה שמתרחש במציאות, כשאתה מבחין בזה, גם שם זה פועל. גם על איכות של השפעות הבגולות, שהרחתן היא נודעת וניכרת. עוד פעם, לא להתבלבל, אבל לא אומר פה שהשפעה סיגולית היא נודעת וניכרת. יש דברים גלויים, או אפילו השפעות גלויות של גדול של התלמיד חכם, וההשפעה הסיגולית פועלת בתוך השפעה גלויה. ההשפעות המגולות שהערכתן היא נודעת מנקד. ועל כן, הנקודה הזאת העצמית, הפנימית, היא יקרה וחשובה, שמאוד מהווה גורם מסוכן להתעלם ממנו, אפילו שלא מתעלמים ממנו, אפילו שמבחינים בו, לא מבחינים כדווי. אתם מבינים? כי לא מספיק לכבד, ולא מספיק לדבר על זה, ולא מספיק לתת. גם צריך לכבד כדווי. כמו שיש חובה על מחאה, על ביזיון תלמיד חכם. אז הגמרא מספרת על רבי אליעזר ברבי שמעון, שהוא אחרי שנים שהיה גנוז שם בעלייה שלו, שלא נתנו חכמים לקבור אותו, כי הקפידו חכמים עליו, הסיפור ארוך וידוע, לא נוסע עכשיו, אבל כל פנים, שנים היה שם בעלייה, וכמו שהוא הרגיע את אשתו, אל תפחדי, לא יקרה כלום, וגופתה לא קרה לה כלום. אבל יום אחד, ראתה תולעת יוצאת מאוזנו, והיא נכנסה לשוק, כי היא מתחיל, אז הוא מתחיל להרכיב, כן. אז היא התגלה לה בחלום, שזה עונש על זה שהוא שמע בביזיון תלמיד חכם, והוא מחה, אבל לא מחה כדווי ללמינכי. ועל זה עכשיו הוא קיבל את עונשו. אז מזה למדת שזה לא מספיק למחות על ביזיון תלמיד חכם. אלא איך אתה מוחה? וצריך את המידה הנכונה. ומרובה מידה טובה, מידת פורנות, 1-500. אם אתה צריך למחות על כבודו של תלמיד חכם, שמבזים אותו, אז כמה צריך לכבד את התלמיד חכם, שצריך לכבד אותו, אי שמספידים אותו, לדבר בערכו, ואם היא מדבר בערכו, ולא מספיק, וקל מאוד לא לדבר מספיק, על הנושאים שבאמת אף אחד לא יודע אותם, זה הקאץ', לא יודעים. אז איך לדבר על מה שאני לא יודע? זהו, זה הסכנה, אני תמיד אומר, סכנה, סכנה להספיד. אני אומר, תמיד המספיד הוא מספיד. או שהוא מספיד את המת, או שהוא מספיד את עצמו. אבל תמיד זה, תמיד אנחנו יודעים, זה כתוב, שמספדו של אדם ניכר מי הוא. להספיד זה אומנות מיוחדת. זה צריך, לסכנה, בקיצור. זה להיחשף לפני הציבור, מי שמספיד, אז הוא נחשף, מתגלה מי, מה הוא מבין, מה הוא לא מבין, מבין, כן, קיצור. מסקנה, לא להספיד, צריך להספיד. אז השם ירחם. אל תביאנו לא לידי ניסיון, לידי ביזיון. כן, עד כל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם, נוגע אל לבבו. זה הסכנה. וכל מה שהוא מספיד אותו, אז הוא לא מספיד, הוא מספיד. אני עכשיו מוסיף, אומר, הוא גם מספיד על זה שאנחנו בכלל לא הכרנו אותו. ובאמת, כל מה שידוע, זה עוד כלום, לעומת, גם שאומר את זה, זה לא בטוח שזה מספיד. וכל מה שהוא מספיד אותו, איננו נוגע כאם על דברים הגלויים. והתועלת המעשית, המפורסמת, שהכל מרגישים את רצונה, זה לא כמו שאמרתי. הרב אומר, כי הוא מדבר על דברים הגלויים. וזה המסוכה. וכמו שאמרתי מקודם, מישהו גדול, אז יש כל כך הרבה סיפורים עליו, אז אפשר לדבר שעות, 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 וזה וזה, וחושבים שעל ידי זה מספידים אותו. ועל ידי זה קוברים אותו. לא מספידים אותו, וזה התעצלות. אבל באמת זו התעצלות מפסידה מאוד, כי מטשטשת, אתם מבינים, גם זה, הגמרא דנה, יש מחלוקת, אם אני יודע, אם אני זוכר טוב, אין הכרעה במחלוקת. אם האספד הוא יקרא דשיכבי, או יקרא דחי. זה שתי דעות. מה מטרת האספד? משום כבודו של המת, או משום כבודם של החיים? זאת אומרת, האם זה לטובת נשמת המת, או זה לטובתנו שנשארנו פה, וכדי ש... יודע. בכל מקרה, בעיה ויש עצלות, זה מזיק. מזיק נשמת המת, אני מבין בזה, אבל מזיק לחיים, זה בוודאות. כי זה יוצר הערכה, פיחות בערכה, באוריינטציית הערכים של תלמידי חכמים. וזה דבר מאוד מאוד חמור, אתם מבינים? כי אתם יודעים, שימושה גדול מלימודה. וכבוד תורה עוד עדיף משימושה. זה הסוגיה שם במגילה, שמבטלים תורה בשביל קריאת מגילה. ומבטלים גם שיעור משום נקרא מגילה. אבל שיעור זה נקרא שימושה של תורה, שאנחנו לומדים שיעור, נקרא שימוש תלמידי חכמים. ושימושה גדול מלימודה. אז יוצא שמקרא מגילה זה יותר חשוב אפילו משימוש תלמידי חכמים. אבל דוחים מקרא מגילה מפני כבודו של מת. כבודו של תלמיד חכם. כי כבוד תורה עדיף. זאת אומרת, אם יש שיעור, אם יש מקרא מגילה, אבל צריך ללוות תלמיד חכם, אז דוחים קריאה מגילה. כי כבוד תורה זה הכי גדול. אני נוהג להסביר למה. כי אתם מבינים, לימוד תורה, זה עושה אותי חכם. שימוש תורה, זה עושה אותי קדוש, או תופס את רוח התורה, תופס ממש, לא רק את הצד האינפורמטיבי של התורה, אלא צד של חיינו ואורחמנו, הפעולה הנפשית שהתורה פועלת על הנפש, וזה עיקר התורה. ומקרא מגילה, זה יותר חשוב מזה, כי פרסום הנס, ולא יודע, הודות להשם, קריאתה זה הללה. אבל כבוד תורה, זה לא מה שהתורה פועלת עליי, שאני לומד, אני נמצא, הולך לשמוע הרב, לשמוע אותו בין שיעור, ואז פועל עליי נפשית. כבוד תורה זה יוצר את התודעה התרבותית, את הערכה של הקהילה כולה, של החברה כולה, מה חשוב לה בחיים, וליצור את סולם הערכים בעם ישראל, שהתורה זה הדבר הכי נערץ, הכי חשוב, אז אין גבול להרצתה של תורה. למדנו את זה, נכון? יום ראשון, זאת אומרת, זה הסיבה של דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון. דברים שאין להם שיעור, מסביר הרב, דברים שאין להם שיעור, יש דברים שמשתקף בהם הממד שהם לא נמצאים בשיעור. זאת אומרת, לא נמצאים במדידה, הם לא נמצאים בגבולות. כי המציאות היא באה מהתגלות אלוקית שפונה אל הגבול. כי אם אין גבול, אין עולם. ועד שלא נברא עולם, אז היה אתה הוא עד שלא נברא עולם, אז זה בלא גבול. אז כל החידוש של העולם זה אל שדי, שאמר לעולמו די, והולך ויוצר פה את המציאות בגבולותיה. יש גבולות, על ידי שיש גבולות, על ידי שדי, יש תחומים, צמצומים, גדרים, על ידי זה יש. ושתי הפאזות האלה של המציאות המקורית, בלי גבול, והמציאות הממשית, שתנאי להיותה זה הופעת הגבול, נותנים את רישומם גם במצוות. יש מצוות שהם מופיעים במסגרת הערכות, הגבולות, השיעורים. ויש כמה יסודות בקרב המצוות, כמה דברים שבהם משתקף הממד של אין גבול, אין שיעור. אחד מהם זה ביקורים. למה? כי הביקורים זה מתנת הכהונה הכי מיוחדת מכל מתנות הכהונה. כל מתנות הכהונה זה מה שאנחנו עושים בבית שלנו. הולך למשפחת כהן ונותן להם את השק צמר שגזזתי מהצון שלי עכשיו, שעשיתי גז. הולך להם, נותן להם זרוע לחיים וקיבה, כי שחטנו איזה פר. לא יודע מה. אבל ביקורים, זה לא הולך משפחת כהן אצלנו. זה נפגשים בית המקדש. וכך הכהן נתן מידיך, והנה יכול לפני השם לוקחה, ואני תווה מרתה, ובקיצור. זה מתנות כהונה, אבל זה הופך להיות, זה שיא מתנות כהונה. זה הנקודה שמתנות כהונה הם עצם הבאה לבית המקדש. ובאמת, המטרה של מתנות כהונה כולם, תרומה, זה הקשר שלנו למשפחת כהן, למשפחת הכהונה. זה הרעיון של כל מתנות הכהונה. תרומה. כי על ידי שאנחנו נותנים, דואגים למעמדם הכלכלי, האקונומי, הגסטרונומי, שאנחנו בחיינו לוקחים אחריות על המעמדם של משפחת הכהונה, זאת אומרת שאכפת לנו מהמעמד הרוחני של האומה. משפחת הכהונה זה משפחת התורה. כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו מפיו. יורו משפטיך ליעקב תורתך לישראל. כי יפלם לך מדבר על המשפט, בינם לדם דין 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 דין, וקמת ולית אל המקום, ואתה אל הכהנים הלווים, ואל השופט אשר בימים. שאל את הכהנים תורה. הכהנים לא תובד תורה מחכם. ועל כל פנים, הקשר שלנו לתורה, בתורה גם כן יש שתי בחינות, צד לימודי, אינטלקטואלי, וצד של חיינו ואורך ימינו, שהוא עוד גדול מזה. הקשר שלנו לתורה, בצד הכי גדול, זה הקשר הגזעי, שמשפחת הכהונה, זה אצלם בדם, בבשר, בגזע, בגנים, התורניות. זה התורה החיה, הכהנים. וכשאנחנו קשורים לכהנים, אנחנו קשורים לתורה. וכשקשורים לתורה, אז אנחנו קשורים לממד שהוא באמת אין לו שיעור. על כן, גם מתנוצץ אי השיעור גם בביקורים. שיא עניינם של מתנות כהונה, שבאים לקשר אותנו לתורה. כי הקשר לתורה זה אין לו שיעור. אין לו שיעור, זה נשגב מכל, העליון מכל. כבוד תורה עדיף. זה מה שיוצר את התודעה של הזיקה, של הערכה לתורה בעם ישראל. והערכה לתורה היא צריכה להיות אין לה שיעור. המטרה ליצור תודעת הערצה. כך הרב מתבטא שם אולי התרבייה שמסביר את מה שאני אומר פה, הרצה לתורה, הרצה הזאת היא זאת ששוב, שיא התורה זה הכהני, ועניין ליצור את הרצה, הרצה, הכבוד, כבוד תורה עדיף, זה יוצר את התודעה הנכונה בסולם הערכים של החברה, שהתורה היא כתר תורה אחת, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. וכן, שם טוב, כמובן זה טוב. אבל לכל פנים, כל המתעצל בסבדו של חכם, אין כל האוצר גנוז שנחסר מעולם לידי הסתלקותו של חכם, נוגע אל לבבו. וכל מה שהוא מספיד אותו, אם כל מה שהוא מספיד אותו, אינו נוגע כי אם אל הדברים הגלויים. והתועלת המעשית המפורסמת שהכל מרגישים את חסרונם ואת צילוקו של החכם. וזה נקרא התעצלות. אבל באמת זוהי עצלות, מפסידה מאוד. היא מפסידה את כבוד התורה, היא מפסידה. היא מפסידה את התודעה של העם, וניסיתי לי בכל הרכות הדברים להגיד, שיצירת התודעה של הכבוד בעם, זה הערך הכי חשוב בעיני התורה. ואת זה ההתעצלות מפסידה. היא פוגעת ביחס. היחס שאמור להיות מעריץ ללא גבול. כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם. עכשיו עוד פעם, פה זה שני צדדים יש פה, בנזק הזה. א', הוא פשוט, הוא תופס את הקנקן ולא מה שבתוכו. אז יש לו מבט שטוח על המציאות, והוא קולט. אדרבה, ככל שהמציאות החיצונית יותר זוהרת, ובאמת יש בה המון דברים טובים להגיד עליה, אז הסכנה לשים לב לקנקן, ולא מה שבתוכו, גדלה. והנזק זה לא רק שהוא לא נגע בעצם הכוח הנשגב של החכם, הממד הנסתר, שערכו הסיגולי אין לו שיעור וערכה במידות החושים ואורחות הפרסומים. אתם רואים? פה אני חושב שזה ראייה קצת יותר מקום למה שאני לחצתי בהתחלה לדבר. יש לו ערך סיגולי, חוץ מהשפעתו הסיגולית. בערך הסיגולי, ערכו הסיגולי אין לו שיעור וערכה במידות החושים ואורחות הפרסומים. אז שלא לדבר על זה שעל ערכו עצמי הוא לא דיבר בכלל. וממילא גם לא הבחין בהשפעתו הסיבור. אבל על ידי זה הוא גם לא מבחין במה שהוא כן השפיע. בכל זה שמספרים עליו שהראש שישי ונתן לנו את התורה וכולי, כל מה שאומרים על גדול הדור, זה... זה העלמת העניין. כי עם כל מה שמפורסם במתוך החושים ואורחות הפרסומים, אלא שאפילו הרצאה על דבר עניינים הגלויים, כשמספרים על איזה שיעורים היה נותן, ואיזה גאונות, ואיזה חיבורים הוא חיבר, ואיזה, אני לא יודע מה, אינה באה למיטתה על פי ערכם בסדרה מאמיתי, מפני שכולם עלו הם יונקים בפנימיות מאותו הכוח גנות שלא נחצה ולא נגלה על הרבים. וכשלא מודעים לזה ולא שמים לב לזה, אז גם לא מבחנים בערך הסיגולי של הדברים הגלויים וההשפעות הגלויות. אז גם אותם לא קולטים במלוא המשמעות. ומידה כנגד מידה ראוי הוא העצלן הזה לקוברו בחייו. אז אמר רבי יהודה, אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חם ראוי לקוברו בחייו. כלומר, מה זה לקוברו בחייו? כלומר, להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומתפעליהם הגלויים. לקוברו בחייו, לקבור את החיים שלו. החיים שלו, מה שאתה רואה, שהוא חי. חי, הרבה פעמים, הנציב אומר, אלה מצוות החוקים שפים שעשה אותם האדם, וחי בהם. אז הוא אומר, הפשט של וחי בהם, לא הכוונה שלא ימות בהם, אלא הכוונה שלא ימות בהם. זאת אומרת, לא קלינית שלא ימות, ויחיה ביולוגית, אלא וחי בהם יהיה במילוי נפש, ופעילות ועשייה תוססת. זה נקרא, הבן אדם הזה מלא חיים. מלא חיים, אקשן, עשייה. אז פה גם כן, לקוברו בחייו, בעשיית החיים שלו. כלומר, להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומפעליהם הגלויים. שלא יהיו נחשבים כלל. מבינים? הרב פה מדייק, לכאורה מידה כנגד מידה, אז גם הצד העלום שלו לא יהיה נודע. לא. על ידי שאתה לא מודע לצד הגדול של גדול הדור, לצד הנסתר של גדול הדור, אתה לא מודע גם להשפעה הגלויה שלו. ומה שאתה מכיר, גם לא הבחנת. וממילא אתה אפילו במציאות של חייו ממש הגלויים, גם בזה התעצלת. גם בזה אתה לא קלטת. וממילא, המתעצל בהספדו של תלמיד חכם, ראוי לקוברו במפעל חייו הגלויים. מידה כנגד מידה. ושלא תבוא עליהם שום הכרה וחשיבות. כמו שהוא לא רצה בעצלותו ליתן הכרה וחשיבות האמיתית לערכו הגנוז של אוצר הטוב אשר בנפש החכם שפועלת על הדברים אפילו הגלויים. וכישלון זה רע לדורו של יהושע. לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי. זה היה כישלון, איך נגיד, זה היה מה שנקרא צפוי. היה מאוד טבעי שתהיה שם את הכישלון הזה, היה קל מאוד להיכשל בזה. למה? כי יהושע היה כל כך כל כך בולט ליין, היה כל כך הרבה מה לדבר על מפעל חייו. הוא הכניס אותנו לארץ, הוא כבש, הוא הנהיג, הוא עשה, הוא שמש גבעון דום, הוא קיצור, אתה מדבר, אין קץ מה שאתה יכול לדבר. וזה נקרא התעצלות. הכל הרגישו ביושו את הכובש המעשי, שהביא את ישראל לארץ ירושתו, שהפיל לפני עמים רבים ומלכים אדירים. אבל דווקא מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יושע הגלויים, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יושע. הנביא הגדול והשקדן הגדול. אתם מבינים? סביר שיושע הוא מנביאים הכי גדולים שהיו. הוא משה, כמובן. אחריו יושע, כי מתחת ליושע זקנים. זה נפילת ערך, אתם מבינים? משה קיבל תורה מסיני. דווקא זה דווקא לא הייתה נפילת ערך. היא מדבר השם למשה לאמור. כל מה שאומר משה, כשומע מפי הגבורה, ואין נפילת ערך. אבל מסרה ליושע. יושע, אוי לו את הבושה, אוי לו את הכלימה, פני משה כפני חמה, פני יושע כפני לבנה. ויש פה איזה נפילת ערך, ו3,000 מלאכות נשתקחו, 300, 700, 3,000 מלאכות נשתקחו, בימי בלו של משה, כי הפער בין ספרות החיים של תורת משה לבין תורת יהושע, זה נפילה ו... אבל צריך להבין שכל הרשימה שם זה תיאור של נפילה. כי יהושע לזקנים, הזקנים הם לא במדרגה של יהושע. ונביאים הם לא במדרגה של הזקנים. ואנשי כנסת הגדולה, הם כבר לא נביאים בכלל. קצת, היה לי בהתחלה 3 נביאים, ונגמר. והם אמרו 3 דברים. על כל פנים, צריך לדעת בהיררכיה הזאת, יהושע הוא פחות ממשה, אבל הוא העליון ביותר מכל מה שבא אחריו. כל הנביאים הם יותר קטנים מהזקנים. אז יהושע, ואת זה שוכחים לדבר. כל פנים, זה ש... תורת יהושע, נבואת יהושע. אם הגמרא אומרת, אילולי חטאו ישראל לא ניתנו ל5 חומשי תורה וספר יהושע. זאת אומרת שכל התנ״ך הוא, איך נגיד, הוא פועל יוצא של דיעבד. כתוצאה, עדיף שעם ישראל לא יהיו חוטאים. עם ישראל לא היו חוטאים, לא היינו מקבלים את התנביאים, לא שופטים, ולא שמואל, ולא מלכים, ולא ישעיהו, ולא ירמיהו, ולא... לא היינו נכתבים כל הספרים האלה. כי כל הספרים הם במסגרת מפלתן של ישראל. חטאו ישראל. אבל יהושע הוא ניתן לכתחילה, כמו 5 חומשי תורה. אז יש ערך לספר יהושע כמו 5 חומשי תורה, לכתחילה. זה תורה אחרת. זה מדרגה אחרת. זה המדרגה הרוחנית של יהושע. זה ערכו הרוחני הגדול של יהושע. הנביא הגדול, השקדן הגדול, שלא ימוס ספר תורה ממנו, וכי הם הגית בו יומם ולילה. ולא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע. הלב המספידי. מפני שרק את המפעלים המוחשים אשר הובלטו כל כך בחייו, הדגישו. אני מהרהר, האם כן עלה על דל שפתיהם, אבל בוחן לבבות יודע שלא עלה על ליבם. שיש מצב שבן אדם אחד בפה, אחד בלב. אז הוא אומר את מה שצריך להגיד. אבל אספד אמיתי זה אל תגיד את מה שצריך להגיד, אלא תגיד את מה שצריך להגיד. צריך להיות אמיתי. אך אם להספד הדעת המקיימנה, בהספד, אז צריך לחמם את השומעים, אדרבה, לגרום שיבכו. ואין מצב שבן אדם מדבר באופן מושכל, ושהוא יפעל על הלבבות של יחמם את הלבבות. אלא דברים יוצאים מן הלב, נכנסים ללב. אז חלק מהפחדה שלי אתכם מענייני ספדים. היא קשה להספיד, כי זה לא רק תספיד את הנקודות הנכונות, ושלא יתגלה שאתה פה הברמינן, אלא צריך לדבר את כל האמיתות האלה מהלב. קיצור, מה אתה אומר? אך אם לי הספדה, זה יכול להיות משום מי קרדישך וידיעת המקעימנה, אבל אחים מי? אתה תתחמם, אתה תתלב, והשומעים שיתחממו. זה הכוונה, אחי נספדה, שתגרום תתגרום להתחממות על בבות. זה הכוונה, גם של השומעים. כן, אז מפני שרק את המפעילים, המפעלים המוחשים אשר הולדו כל כך בחייו הדגישו, שהם באמת תפלים הם לגבי העיקר. זה יותר חשוב, הממד של הערך העצמי והשפעה סיגולית הנעלמת ועל הדברים הגלויים, זה יותר חשוב מכל הדברים שכולם יודעים. הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם, ועל כן רגש אליהם ההר להורגן, והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע וגדולתו, מצפון להרגש. ולהגיד שיש פה מימד צפון, צפון. אז על כן רגש אליהם ההר להורגן, והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע וגדולתו, לעומת הצד המפורסם והרוגש הגואש מפעלה. זה היה הנקודה שמה שעמד לקבור אותם, זה שהם עמדו שם בנקודת הצפון להרגש. אז יש בהרגש שתי בחינות, גואש וצפון. והצפון להרגש, זה הנקודה שרוגשת עליהם להורגם. כן, שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התפל בערכתו העליונה. לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב את זה, הצד לכל המהות ולכל עיקר של החזון הגדול, של האישיות הרומה האדירה, הקדושה והנפלאה של יהושע. הייתה טעות באוריינטציה של הדור. והדור לפי הפרנס, כנראה מי שנכשלו בזה, בנושא הזה, זה פרנסי הדור. אז לא תפסו כמה הצד הגנוז, הצפון, הוא יותר חשוב מאשר השיבות המופלאה של כל הדברים הגלויים. מזה למדנו כלל גדול על כל המתעצל בהספדו של חכם בכל הזמנים ובכל הדרות, שמעיד על עצמו שלמעשיו המפורסמים אין להם שורש של שד פנימיותה של הנשמה העליונה. זאת אומרת שהוא פלקטי, הדמות שבספידה ככה, כל פעם, מספיד תלמיד חכם, והוא לא מבחין בצד הנעלם של התלמיד חכם, אז זה כולם גנבים, אמר גנב. כולם שקרנים, אמר שקרן. וכן הלאה. הכללות שלך, מה שאתה רואה לעולם, מה שיש בך זה מה שאתה רואה. וכשהוא לא אין שמה, כשהוא גם לא, אצלו אין נשמה. הממד הפנימי שלו הוא גם כן בסוגריים. אז אין להם שורש ולשעת פנימיותה של הנשמה העליונה לכל מפעליו. הוא כולו פרקטי, פרגמטי, תועלתני. שם המיינד שלו, שם התודעה שלו, שם המנטליות שלו. וזה ראיתי רשעים קבורים ובאו. והשתקחו בעיר אשר כן עשו. אמרתי גם זה הבן. יש מצב שמסתובבים אנשים והם נקראים רשעים קבורים. אתם יודעים, כי רשעים בחייהם קוראים מתים. אז הוא מלא אקשן, מלא פעילה. לא, אבל זה מוות. כי חייו האלה הם קבורים. ראוי לקברו בחייו. אז עם כל הפעילות הרבה, אין שם את לשד אין להם שורש ולשד פנימיותה של הנשמה העליונה, וממילא אין לכל תוכן חייו הערכה אמיתית של חיים. וזה נקרא מת. לא אחפוץ במות המת. אם הוא מת, אז איך הוא ימות? כי ביולוגית הוא חי, אבל תורנית הוא מת. ובשובו ממדרכה וחיה. אז הוא חי, הוא מתנהל, הוא יכול להיות, לא יודע מה, מנכ״ל של מפעלים ומזיז פה חצי מהעולם. יכול להיות. זה נקרא מת. ולכל מפעלי חייו אין ערך של חיים. לכל טוב חייו, ערכה אמיתית של חיים, אין. ומן דחפיר וכביר לא עולה בערכת החיים ממנו. וזה ביטוי בהגמרה, מן דחפיר וכביר טוב ממנו. מישהו כבר חפרו אותו וקברו אותו, לא הבנתי, אין לכל, ומן דחפיר וכביר, לא עולה ברכת החיים ממנו, אני חושב שזה טעות מה שכתוב פה. לא הבנתי.
יש את הסוגריים הוגעות,
איפה מה דחפיר וכביר המתעצל לא עולה בערכת אני שומע אני מבין אני מבין אבל זה לא פותר את הבעיה ויוצר עוד בעיה עוד פעם יש סיכוי שאני פשוט לא מבין, סיכוי רציני מאוד, אבל לפי מה שאני מבין ברגע זה, אולי טועה להבין, אבל מן דחפיר וכביר לא עולה בערכת החיים ממנו, ממי? לא עולה בערכת החיים ממנו, מי שחפיר וכביר לא יותר חי ממי שהוא באקשן ופועל ועושה וזה. התכוון המשורר להגיד את ההפך בדיוק. אבל כתוב, מן דחפיר וכביר, בטח לא פה להכניס את המילה מתעצל, זה עוד בעיה. אם מן דחפיר וכביר לא עולה ברכת החיים, ממנו מן המתעצל. המתעצל צריך ללכת על ממנו. אבל זה ביטוי בגמרא, של מישהו סריס, מישהו, הוא מינה שהתגרה, זה גמרא שם בשבת. אם אני זוכר, זה הולך שם, הוא עושה אותו מינה, התגרה במיני טועה ברבי יהושע בר חנניה, אני לא זוכר. אבל כל פנים, והוא צחק עליו. הוא אמר לו, מי שהולך בלי נעליים, אז מן דחפיר וכביר טוב ממנו. אז מי שחפור וכבור, כבר יותר טוב ממך. זה הביטוי. דחפיר וכביר, עדיף עליו. מילים אחרות. מי שמת יותר חי ממך. עכשיו, זה גם הרעיון שהוא רוצה להגיד פה. אפילו מי שמת, הוא יותר חי מהחי הזה. זה מה שאמור היה להיות כתוב. כתוב פה בדיוק להפך. ומן דחפיר וכביר, לא עולה בערכת החיים ממנו. זה צריך למחוק את המילה לא. עולה בערכת החיים ממנו. עד כאן הבנתי. מישהו רוצה להסביר במה אני טועה? אשמח. אם אני צודק, הרב טועה. ועדיף שהרב יצדק, ואני לא. תעזוב עכשיו, הרב טאו, לא תערב לנו את הרב טאו פה, ולך תדע מי שמוציא פה. עוד מאשימים את הרב טאו בזה. תעיר אותו. נכון.
אז אותה אמירה, כי
צריך
כתוב
שהמתעצל
לא עולה
בערכת
החיים ממנו.
לא הבנתי מה אתה אומר.
הרב אמר שמן דחפיר וכביר, הוא עולה בערכת החיים ממנו, המתעצל.
נכון.
אצלנו רשום את אותו משפט רק בצורה הפוכה, שהמתעצל לא עולה בערכת החיים ממנו, שמן דחפיר וכביר.
נכון.
זה משפט הפוך אז.
לא, מן דחפיר וכביר, לא עולה המתעצל.
כן.
המילה מתעצל, אז זה אחרי המילה עולה?
לא,
כפיר, אז אפשר, המתעצל לא עולה בערכת החיים ממנו.
אפשר,
המתעצל
לא עולה או לא עולה
המתעצל. הבנתי. עכשיו אני מבין את כוונתו הטובה של אולי הרב טאר. אבל כוונתי עוד יותר טובה. כן, פשוט למחוק את המילה לא. וסגרת את העניין עד שאתה מוציא את המילה מתעצל. תמחוק שתי אותיות, ואל תוסיף מילה שלמה. ואז יהיה הכל ברור באותה מידה. ומאן דחפיר וכביר עולה בערכת החיים ממנו. זה ברור, כי עליו מדובר, זה הנושא של כל משפט מלמעלה. על כן, כל המתעצל בסדו של חכם, בכל זמן ובכל זאת, שמעיד המתעצל על עצמו של מעשיו המפורסמים, אין להם שום של שעת פנימיותה של התשובה העליונה. וממילא אין לכל תוכן חייו של המתעצל הערכה האמיתית של חיים. ומאן דחפיר וכביר עולה בערכת החיים ממנו. בכל שבר ובורים כן. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, כל האמת רק ימין. יש לי סנסיטיביות לנושא הזה, כי גיליתי, ובמילון הבא, כשיצא לאור, מתי שיצא לאור, לא יודע מה, אבל יש בחלק מחקרים, אז הוספתי עוד חלק, והוא כללים להבנה נכונה לכתבי הרב. ובתוך החלק הזה, אז יש לי הרבה דוגמאות, וכשאספתי, אז אני ממש משתאם מכמות הדוגמאות לכך. שהרב כותב דברים, אומר משפטים, הפוכים ממה שמתכוון להגיד. למשל, רב יוהנסבורג שבצפון אפריקה. אתם מבינים? זה לא, תתחילו עכשיו להסביר שכוונתו, כוונתו. טעות. עכשיו, טעויות האלה, שהוא אומר משפט בדיוק הפוך ממה שמתכוון להגיד, יש לי דוגמאות רבות. רבות זה יותר משלוש. מיעוט רבות זה שלוש. אני אומר לכם, יותר משלוש. יש סיכוי שיש לי 10 דוגמאות, אולי יותר מזה גם. כל פני, עכשיו, אני אלך שעצמי להתפלא מזה. כי, ויתכן שאין להתפלא, כי אם אני הייתי כותב כמות, לא איכות, אלא כמות של הכתיבה של הרב, אז אתה כותב, ועוד הרב, אף פעם לא עושה הגעות לעצמו. כותב, ברוח קודשו, כותב. אז לפעמים, אתה כותב כמות כזאת, עלולים להיות טעויות כאלה. ויתכן שזה, לא יודע, אתה לא יכול לבדוק את הנושא הזה, כי אף אחד לא כתב בחיים שלו כמות כזו, אני אומר, לא דבר על איכות, כמות כזו של הרב, לא מכיר אנשים שכתבו כמות כזו. אז אולי כל אחד שכתוב, אז יהיה לו, ויתכן שזה מיוחד לרב, כי לא יודע, כי דעת הפכים היא אחת, ולא הרבה פעמים, רק מציין לכם עובדה. ואם כך, אז דוגמאות כאלה שצריך למחוק את המילה לא, אני מכיר עוד בכתבי הרב. טוב, סגור סוגריים. ועל כן, הוא ראוי לקוברו בחייו, כמו שגעש ההר על אותו הדור להוגן, מפני ההתעצלות הזאת שהייתה להם בקשר עם מספדה מדיעות שואה. טוב. ומאוד. שלום רב.